קבוצה שחלמדים ביחד ביישוב בענתות שבוע שבוע, אורח כבוד הגיע לשיעור, אבא של אחד מהמשתתפים עזרא יכין הגיע, מכירים בטח, שמעתם את שמעון, יהודי יקר, יהודים ממנשי הלכי, קשור בכל נימי נפשו לגאולת ישראל, לחירות ישראל, משהו מיוחד. הוא הולך ממקום למקום, הוא כוחו במותניו, הוא מתן הרצאות מנהמת ליבו, משהו גדול. אז הוא הגיע, הוא התיישב שם, הוא הגיע לשיעור. טוב, אני גם נהנה תמיד לשמוע אותו, וגם הנימוס והכבוד מחייב שיהודי שקריב את עצמו למען חירות ישראל. הוא נכנס לניתוח לפני כמה שנים, יש לו עין אחת שנפגעה במלחמת השחרור, הוא לא רואה את בה, ובעין השנייה הוא רואה. היה לו לפני כמה שנים איזה ניתוח בעין הזאת, בעין הבריאה, לא בעין הזכוכית. אז הוא לפני הניתוח התפלל ואמר, אמרתי ריבונו של עולם, תשמור לי על העין הזאת. זאת העין של ותחזן עינינו בשובך לציון ברחמים. זאת העין שמחכה לראות אותך שם לציון ברחמים. תן לי לראות את שובך לציון ברחמים. ככה עם התפילה הזאת הוא נכנס לניתוח, וברוך השם. טוב, אז הוא התכבדנו שהוא יאמר לנו דבר תורה, והוא אמר רעיון מאוד יפה. הוא אמר שיש גרעין, והגרעין שותים אותו באדמה, ואז יוצאים לגרעין שורשים, ואחרי זה זורק לחיים. נכון? אברהם אבינו היה הגרעין, יצחק אבינו זה השורשים, ויעקב אבינו זה העץ, זאת אומרת, עם כל הפירות והפירות. סתם, אברהם אבינו הגרעין, הוא צמח מזה, היה בתוך התפוח, בפנים, חוזה, אבל הוא לא יכול להיות גרעין איכשהו, צריך לנתק אותו מהעץ שהוא היה, לקטוף אותו, צריך לקלף את הקליפה ממנו, ורק אז שותנים אותו באדמה. אז אברהם אבינו זה עניין של התפרדות בכל תרע, ולך לך, ולך, הוא חייב ללכת, הוא חייב תנועה, הוא חייב לצאת, זה לא מה שהיה, זה משהו חדש. אז כל הזמן מצווה ללכת, לך לך אל המוריה, לך לך אל הארץ אשר הרקע. זה הגרעין, הוא גם תזוזתי, כי הגרעין הוא זז, זז מאיפה שהוא היה, לפה ששוטלים אותו, אז אברהם אבינו זז, אני יודע זה. אבל השורש הוא עומד במקומו, ולכאורה לא רואים את פעולתו, לא רואים את עבודתו, את הגרעין עוד רואים אותו, את זורים אותו, אבל השורש אתה לא רואה את ההשרשה של הגרעינים באדמה. ולכן אצל אברהם אבינו הוא לא יוצא מארץ ישראל, הוא לא חייב להיות יצחק, לא יוצא מארץ ישראל, הוא משתרש בתוך האדמה. ולכן גם הציוויים של הקדוש ברוך הוא אליו, לא בלשון של הליכה, גור בארץ אשר אומר אליך, שכון בארץ אשר אומר אליך בפרשת שבוע. אתה שוכן, אתה מתבסס, אתה גור, אתה לא ניכר איזה משהו, מי יודע מה, גדול על פני השטח, מלחמות. כל באמת, עשו את הכוחות למקורם ושורשם. אבל יעקב אבינו כבר עץ, הוא בורח, כבר כולם מכירים אותו ומרגישים. אמיתי, מאוד נהנית עם הדבר התורה. וכשנתבונן בזה באמת, שורש, כשאני אומר, כשאני הולך לשורש, זה לא רק שאני סתם, השורש הדברים. אז זה ההתחלה, אני כבר בסדר, איפה שיצאתי משם, עכשיו התקדמתי קדימה. זה היה, אני כבר הלכתי קדימה. אבל כשאתה לומד מהעידן, זה אומר שהשורש, זה כל העץ יחיה ממנו. זה לא נקודת התחלה, וזהו, זה נקודת התחלה שכל הזמן היא מחיית כל העידן. השורשים שלנו הם לא שורשים שהיו לנו פעם, ושורשים שהם חוזרים ומזרימים בתוכנו את החיים שלנו, כל החיים שלנו, כל הפריחה הגדולה תלויה בעומק, איך כן? כעומק ההתרסה, כך מרחב הפריחה. נכון? מי השרשה טובה, זה פריחה גדולה. זה פסיכי אחד. זר בממשלה, אז הוא קבע את המשפט העברי. כעומק הנסיגות, עומק השלום, ככה הוא אמר. עוד חכמולוג אחד. אז אחרי זה יטו את המשפט הזה ואמרו, כעומק החקירה, כעומק החקירה, כעומק החקירות, כעומק הוויתורים, כן, זה מה שאני אומר. אז אמרו, המשפט האמיתי הוא כעומק הנסיגות, כעומק הטרור. אז כעומק, המשפט האמיתי הוא כעומק ההשתרשות, כך מרחב הפריחה. לדבר על העניין כמה, אז אנחנו צריכים, מדעתו של יצחק אבינו, להיות חוזרים לשורש, מקבלים משם חיים, מקבלים משם עוז ותעצומות, ומופיעים את השורש שלנו בכל הפריחה הגדולה של החיים. זה מתבטא בהרבה דברים. אבות הקדושים זה השורש שלנו, שאנחנו קוראים ולומדים מהם. אנחנו בתפילה חוזרים לשורש העניין שלנו. בית המקדש הוא השורש של כל קדושתנו, כל הופעת קדושתו בתוכנו. גם באדם הוא יכול לעשות את המצוות חיילים רק בצורה חיצונית, אבל אם עושה את הימנה ועם הנפש ועם החשק, אז זה מהשורש, זה מפני, זה לא... צריכים להיות שורשיים, צריכים לא רק להצטפק במעצים, צריך תמיד לחזור לשורש, לאמונה, לדעת את השם, לראת השם, לאהבת השם. ויסוד קדושתם, כן. שמעתי גם בחור לומד השבוע, זה משפט, אמרתי לו, הייתי כאן, קראת עוד פעם, זה נעים לשמוע את זה, לא יודע מאיזה ספר הוא קרא, אמר, אין לך דבר שמרומם את נשמת ישראל כמו הבהירות והכרת קדושת נשמותיהם. אין לך דבר שמרומם את נשמות ישראל כמו ההכרה הבהירה ורוממות נשמתם. דיינו, שתהיה יותר מושרש בשורש שלך, יותר תכיר בבטרה הנשמתית העליונה של השם יתברך, מגלה לטעם בתוכנו, ממעצם של עמותינו הקדושים, ככה תהיה יותר מרומם, יותר... ודענו כאן את זה בזה נתיבות שלום, בשם החברותה. ככה זמן, הוא חשב שאני רוצה לשאול אותו איזו שאלה, או שהוא קרא לו אותו, אמרתי לו, לא תקרא, אני נהנה לשמוע את זה. אין לך דבר שמרומם את האדם כמו ההכרה ברוממות נשמת ישראל. אז תקראו פה כמה נקודות בעניין של יצחק אבינו, שסורים את התעספות אל השורש, לשורש החיים, לשורש הקדושה, ליסוד קדושתנו. אנו על זה המשך של מה שדיברנו גם שבוע שעבר ולפני שבועיים. ויצחק, על הפסוק שלנו, ויצחק בא מבור באר אל החי רועי, ועל הפסוק של ויתי יצחק לשוח בשדה, ועל הפסוק של ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, ועל הפסוק של רערך בני קרח שדה אשר ברכו השם, על הבארות שם. אז הוא מסביר, ויצחק בא מבור באר אל החי רועי. וסתם דוגמה שאנחנו, התורה היא אחת. והתורה זה דבר השם בינינו, ודבר השם מופיע בכל המדרגות, והרבה פעמים תלמדתם את העשור, הבגרות, איך כל פרשה מסביר את ה... נצא דווקא כל פרשה, עד רבה, שלמות האמיתית באה מכל הפרשנויות ביחד. כל אחד מגלה לך מדרגה אחת, כל המדרגות נצרכות, אבל אתה חייב להיות גם בכל המדרגות, אתה לא יכול להישאר. שהלך להביא את הגב, את כתורה לאברהם, יצחק בא מבוא באר אל החי רועי, שהוא הלך להביא את כתורה לאברהם. כלומר, לפי רש"י, הוא הלך לפעול משהו בתיקון העולם, מה שנקרא תיקון העולם הזה. כן. יש כאלה שכל הזמן יגיד לך, אברהם ישב לבד, היה זה, ולא הייתה לו אישה, ולא היה מי ש... אז יש שם אישה בבית. גם כמו שאישה צריכה לדאוג. סידור, איך אומרים, טבעי, שקיים בבני העולם הזה. הלך להביא לו אישה, זה לא אישה שתקים את בית ישראל. זה כבר, כי ביצחק יקרא לך זרה, את בריתי יקים את יצחק, הוא כבר רואה את זה, הוא יודע את זה, וזה יצחק בעצמו, הוא מביא לו אישה, שתהיה לו אישה, משהו, תיקון בענייני העולם הזה. אבל הרמב"ן והתרגום, יונתן בן עוזיאל, הם מסבירים שזה היה עבודה רוחנית. זה נכון שיש את המעשה העשייתי של תיקון העולם, אבל יש שם עבודה רוחנית. הרמב"ן מסביר שבגלל שזה היה באר לחי רועי שהתגלה שם המלאך, אז יצחק קבע את המקום למקום תפילותיו. וסתם זה אומר שהמקום שהיה בו זה משהו גדול, אז המקום מתקדש והמקום מוכשר. כלשון הרי הקדוש שתמיד יש רשימו מכל קדושה שהתגלתה, יש איזה רשימו, יש איזה רושם, השפה נמצא במקום שהיה בו. אז כן, העולם בא שם ששכינה אינה, מה שקדוש בקדושת השכינה לא בטל. מקום שעבדו בו זדיקים את הקדוש ברוך הוא, מקום שהיה בו, שם, אתה נכנס לשם, אתה סופג איזה משהו מהרשימו של הקדושה שיש שם. אז יצחק עבד לכם שם להתפלל, תפילות. יצחק בא מבור באר לחי, הוא עוסק בתפילות, תפילות, כל תיקון האדם, כל ה... תלוי בתפילה, כל המציאות השלמה של האדם שמתייחד עם בורו ונושא אליו תפילה, כשדבר מזה בריחות, על הבשיבה הראשון, על כל מה שבאדו בפרשת בראשית, בואו נשתחרב ונכרע, אני ברכה לפני השם עושה. תרגום יונתן, שם מדבר עוד יותר, שבו באר לחי רואה שזה בית מדרשו של השם ועבר, הוא בא שם ללמוד תורה, שהתורה היא בניין הנפש של האדם, התורה היא המכשירת האדם, ועתו לשלמות העליונה. כלומר, זה לא רק תיקון מעצי בענייני העולם הזה, זה שלב יותר פנימי, זה עבודה רוחנית של תפילה, זה עבודה רוחנית של לימוד תורה, שם חיינו ברוך ימינו והם נגענו ועליים. אבל הרבנו בחי פה כותב משהו פלא פלאים, שיצחק בא מגו באר לחי רואי, ירמוז למידה נקראת כנסת ישראל, המכוון כנגד הר המוריה, ויצחק בא מבו, כלומר מכנסת ישראל, הוא הבאר האמור לחי העולמים, שיראה אותו, כלומר שישפיע בו. ורמז הכתוב, כי בעוד שהיה יצחק יושב בארץ הנגב, הייתה מחשבתו משוטטת בכנסת ישראל ומושכת ממידתו, הוא בא משם, וזהו לשון עם באר לחי רואי. פלא פלאים, סדר קצת את הדברים, שיש פה שלושה מושגים שהוא קושר אותם ביחד, הבאר, כנסת ישראל והר המוריה. כלומר, אם נלך ככה בחי העולמים, הר המוריה זה המקום. תדע לך, הר המוריה זה לא סתם הר, זה הר שהוא שווה כנסת ישראל, שזה כל הבאר שאתה תקרא עליה עוד פה הרבה בהמשך. הבאר זה כנסת ישראל. הר המוריה זה אותה הבאר. ומה יצחק היה עושה? הוא היה גורם ופועל ומתאמץ ועובד שחי העולמים. חי העולמים זה הקדוש ברוך הוא, כעמך מקום חיים ברוך נראה אור, שקדוש ברוך הוא יופיע ויתגלה בגילוי אחרי גילוי, בהשפעה מעל השפעה, בכנסת ישראל. שכנסת ישראל תהיה נזנונת בחיות הפנימית העליונה מהקדוש ברוך הוא. צריכים לעסוק בבניינה של כנסת ישראל, בחפירת הבאר, בבניין המקדש, ששם זה מקום שמזומן להשראת שכינתו בתוכנו. כלומר, יש לך עבודה פרטית, כן, יש עבודה של תיקון העולם הזה, יש עבודה רוחנית של הרמב"ן, תרגום יונתן, שאומרים לנו שזה עסק התורה ועבודת התפילה. זה עדיין במלד הפרטי של האדם, שהוא עוסק בתורה, שהוא לומד תורה, שהוא משלים את נפשו, שהוא דבק בבורו. אבל צריך לזכור שכמו שאנחנו רואים שלמשל באדם יש הופעת חיים בצורה של תבודד, גם אתה בודד בקטנטן, הוא מופע של חיים. אתם יותר קרובים לבגרות לביולוגיה, כן, הציטופלטים, כמו שלטה, הכל תשלם, הוא כאילו, כאילו, אדם קטן מוכן. ומקבט גדול של תאים יוצר רקמה, ומקבט גדול של רקמה יוצר עבר שלם באדם. אבל אף אחד מאיתן, עם כל הכבוד, לא מתייחס לזה בודד כ... אדם שלם צריך, מה אתה מדבר איתי? אתה בודד. נכון שיש שם החיים, אבל החיים מופיעים דווקא ביצור שלם שכולל את כל שיעור קומה של האדם, עם הראש, עם הרגליים, העיניים וכו' וכו'. אז אתה לומד תורה, אתה מתפלל, אשריך ואשריך חלקך, תזכה לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אבל בסופו של דבר, אתה חלק מהוויה שלמה, מתיקון שלם של כנסת ישראל, ותיקונה ועילויה של כנסת ישראל, או בממדים ובמרחבים אינסופיים, עד כדי כך שכל עבודתו של האדם הגדול, כמה שיהיה, זה כמו כאילו טעם בודד מול כל האחריות העליונה שיש בידים שלהם. נחמד מאוד שיש לך עסק, שיש לך זה, אבל מדינה זה דבר אחר לגמרי. נחמד מאוד שאתה צמח, אבל עולם זה דבר אחר לגמרי. בבית המקדש, זה תיקונה של כנסת ישראל. זה התיקון שלשמו נבראנו. להופיע ולגלות את מלכותו בעולם. אז זה יצרתי להתייעתי את הפרו. בית המקדש, עליו, כי שם ציווה השם את הברכה. איך רבנו בחי, הכלי יקר כותב, על אחד הערים אשר אומר אליך, אומר אליך כל האמירות אליך ולזרעך, עדיין הוא כל גילוי הנבואה בישראל. כל גדולי בחירי האומה של הנביאים, הם הכל שואבים את רוח קודשם בבית המקדש, שם עברה השם למושב לו, שם מקור הברכה, שם זה תל של כל פיות פונים אליו, שם זה מקום העבודה והתפילה ושורש הנבואה, ומשם יוצאת התורה לישראל, ושם הכל זה שם, שם השם, שם יראה השם נעמו. אז בזה יצחק אבינו עוסק. יצחק בא מבו באר לחי רועי, הוא מביא את הבאר הנובעת מלמטה למעלה מתוך הארציות, שזה כנסת ישראל, מביא אותה לחי העולמים, שהחי יראה אותה ויעיר וישפיע בה. אבל תראו את התזך והמילים התיאורות שלו, כאילו בהתחלת הפרשה הוא כותב שבאמת יצחק היה שם כל השנים. הוא כותב שיצחק לא חזר, שאברהם, והיה שם אברהם לנעריו, יצחק לא שם ולנערים. אברהם נשאר שם, אומר עוד 3 שנים, נשאר בהר המוריה, לא יכול לעזוב את המקום. זה מתאים לזה שהוא דבוק כל הזמן בשורש, בעבודה הכי שורשית שלנו, הכי שורשית שלנו, הכי מהותית שלנו, שבה כל אוצרות החיים העליונים וכל כבודו וקדושתו יתברך מתגלים אלינו. ושם ציווה השם את הברכה, שם מציון מכלל יופי אלוהים מופיע. איפה אלוהים מופיע בעולם? מציון מכלל יופי אלוהים מופיע. הייתה מחשבתו משוטטת בהר המוריה. טיפם באיזה בית של איזה יהודי אחד, יהודי יקר, קראנו נועם לבנה, גר בעינון מורה. היה לו ככה, לא ראיתי את זה באף בית. היה לו שם ככה על קלף, ממוסגר, ככה בכתב סופרים, בכתב סתם, כל השירים שמות של ירושלים. המוריה, הקודש הקודשני, כן, כל מה שאומרים גם, שכנית בראשם. מציון נכלל יופי אלוהים מופיע, אלוהים בארמנותיה נודע למסגב, זה קריאת מלך רב, זה ארמונו של מלך, שם כל העבודה וכל, יראה השם לעמוד. אז יצחק נמצא שם, בהתחלת הפרסה הוא כותב ששלוש שנים הוא נשאר שם, ואז הוא בא, אבל פה הוא אולי אומר, זה לא משנה, אפילו שהוא בא לבאר שבע, זה לא משנה, אבל מחשבתו משוטטת בכנסת ישראל. המכוון כנגד הר המוריה, ויצחק בא משם. כן? אז גם אנחנו צריכים, אנחנו עושים מעשים, אבל צריכים לקראת מעשים של תורה ומצוות, ובתוך המעשים של תורה ומצוות, לדע שאנחנו בשורש, אנחנו כל הזמן פועלים בבניין המקדש, פועלים בהשרת שכינה בישראל, בתקווה של כנסת ישראל, וגילוי כל מלכותו את בר שמו בעולם. אותו דבר זה על הפסוק הבא, ויצא יצחק לסוח בשדה. אז גם יש את הממד הפשוט, כן, וחבל שיש אנשים שנצמדים תמיד רק לממד הזה, ולפעמים הוא אחרי לכתוב את הדפר שבוע בבית ספר או לא יודע הרבה שבעה, ואז כל הדברי תורה, כל התזונה תהיה בממד הזה, נכון? זה ממד, זה ממד קיים, זה ממד אמיתי, אבל צריך לדעת שיש לבושים ויש נשמה. אז כתב הרשב"ם, ואת יצחק לסוח בשדה, יצא לראות מה קורה עם השיחים ועם הילדות, לבדוק מה שותלים, זורעים, צומחים, נכון, בעצם צריך לזרוע בארץ, לבנות את הארץ. וגם הרמב"ן ככה שומנו, ואת יצחק לסוח בשדה, לדבר עם רעיו. מה רש"י כותב, ואת יצחק לסוח בשדה, לאן הוא יצא? צריך להתפלל. הלך להתפלל, עבודה רוחנית. איזה סוג של תפילה? הספורנו כותב, הספורנו כותב ככה, והתקיים בו, תרם יקרא ואני אענה. איך שהוא יצא להתפלל, הנה הוא נענה שרבקה הגיעה. אם זה שרבקה הגיעה, אז הוא נענה בתפילתו, אז על מה הייתה התפילה? התפילה הייתה על הבניין הבית שלו, נכון שזה בית של כל בית ישראל, אבל הוא התפלל על הראש, שלחו את אליעזר, התפלל שיהיה ברכה והצלחה, אני יודע, בשדרוך, בכל העניין. כלומר, זה כבר עבודה רוחנית, עבודה של תפילה, עבודה של תפילה במקום שלי, כאדם, כמו שראינו, והתפלל, שאדם מתפלל להשם. אבל שהגמרא אומרת, שם פרק האישה, בפסחים, לא כאברהם שקראו אר ויצחק ראו שדה ויעקב קראו בית ויצחק ראו שדה ויצא יצחק לסוח בשדה. אז מה שאמרה שכולם התפלו לתפילותיהם שם בהר הבית, בהר המוריה. אז סוף פעם, כאילו לפי הגמרא, לסוח בשדה, שאתה חושב שאני מבין, אבל לא היה שם, הרי אסור לי לא מתפללים בבקתה, זה מקום שיש בו אשרת שכינה, אז אין את החשש של יצליח דעתו. אז זה פירוש שהם הלך להתפלל בהר המוריה, הוא הלך להתפלל במקום שבו בקריית מלך רב, במקום שהכי מבטא את התופעה והכי עליונה של מלכות שמיים בעולם, הוא חלק מהתיקון הכללי שכל עם ישראל נמשכים באותו מקום, כל עם ישראל כלולים באותו מקום. אז שוב פעם, כן, אנחנו עושים את זה ש את המדרגות, את השלבים בכל הפירושים של חכמינו הקדושים, ושוב פעם אנחנו מוצאים את יצחק אבינו, הוא חוזר תמיד לשורש העליון הזה. אחרי זה גם בתחילת הפרשה, בויתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי עקראי, גם הוא הלך להתפלל עליה. אז שם בתרגום ירושלמי הוא אומר, לא רק הוא הלך להתפלל, הוא הלך להתפלל בבית מדרשו של שבע עבר. כלומר, הוא הלך להתפלל במקום שיש בו תורה, רוצה שמיים הרבה ברכה. אבל גם שם התרגום יונתן בן עוזיאל אומר, ועזל יצחק לטור פולחן, עטר וכף תאבוי. יצחק הלך להתפלל על רבקה בהר הבית, בהר המוריה, בבית המקדש. כלומר, הוא גם יודע שהבן יעקב אבינו, הלידה של רבקה, נכון שזה לידה של רבקה אשתו, אבל זה לידה שהיא נמשכת מבית המקדש. זה לידה שתפקידה להמשיך את השורש להתגלות קדושת קודש הקודשים, שציווה השם את הברכה, ששם וישמע את הכל מדבר אליו, ששם יוצא תורה וטובה לישראל, ומשיך את זה משם. כמו ראיתי את אולי בקרי הקרב איזה מקום, שכתב שם על שלמה המלך, שנכון ביום הזה, שילח המלך את העם, זוכרים בסוף חנוכת בית המקדש הראשון, שגמר שם חיגה אומרת, שהלכו לביתם שמחים וטובי לבב, וכל אחד התאברו נשותיהם וכולם ילדו זכרים. אז מה, אז הוא מסביר שם, היה להם עניין כזה, מה הקשר, מה זאת הברכה, כאילו, היו בבית המקדש, והיה חנוכת בית המקדש, אז אחרי זה נולדו להם בנים, אז הוא כותב שהם נזדרזו, אמרו, מתוך כל הרוממות העליונה, מתוך כל ויראו את האלוקים שהיה להם שם, נפלו על פניהם, בכבוד השם, מלא את בית השם, אז אמר שלמה, השם אמר לשכון בערפל,
הבית אשר בניתי לשמך, מתוך כל אותו שיר השירים הגדול שנאמר ביום של חנוכת הבית הראשון, שלא היה שמחה לפניו התברך כמו אותו יום של כזאת שלמות עליונה, ומתוך חוויית הקודש העליונה הזאת של הכרת הופעת קדושתו התברך בתוך תוכנו, יראו עכשיו הם הלכו הביתה, ושהילדים שיוולדו להם יהיו ילדים שימשכו משם, ילדים שימשכו מהחוויה הרוחנית העליונה של חנוכת הבית הראשון. זה טוב, זה גם מוסר השכל גדול לחיים, אבל זה מה שמבטא פה אצל יצחק אבינו, שהוא הולך להתפלל, הוא הולך להר המוריה, כי הוא יודע, הוא תמיד ימשך לשורש, כן, הוא חוזר לשורש, השידוך הזה בא לו גם מהר המוריה, זה שעכשיו יתלד אחרי 20 שנה, זה גם, זה מהר המוריה. וגם אחר כך, שהוא מברך את יעקב, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. אז הוא אומר, גם תרגילים על יצא בן עוזיאל, פה זה מעניין, תגידו לו שתמיד הוא קרא להר הבית, להר המוריה טור פולחנה, על שם העבודה, שזה שם כל השם העבודה, ביראה, כמו עולם וכשנים קדמוניות. נכון, שם נעלה ונראה, שם ציווה השם את הברכה. אבל מה עליך לעשות? מדגיש התרגום תמיד, טור פולחנה, אתה צריך לעבוד, להתאמץ, להתאבד בקדושתו, לקבל מלכותו, לדבוק בו יתברך, שזה מקום דבקותנו ובורנו, המקום ששם חזיינו לו, שגם קיים בתוך תוכנו, כל יום בתוך התפילה, אנחנו גם נמצאים בזה, כל יום בתוך התפילה, אתה חוזר, הרי התפילות הן כנגד הקורבנות, ושומרים באישי ישראל ותפילתם, זה כולל גם את התפילה שלנו דבר יום ביומו, להתעסק בתוך התפילה, לתוך שורש האמונה והבטות. אז שם הוא גם כותב, ראה ריח בני קרח קטורת בוסמאיה, זה עתידין בניי למקרב בטור בית מקדסה. עתר ויתראי בקודש הבריך ולאשרה שכינת את המון. הוא רואה שלמות עליונה, הוא רואה את יעקב, כמו שרש"י שאומר, ביעקב היה ריח בגדיו. גם פה אתה יכול להסביר, ריח בגדיו. הוא היה ריח טוב, וזה עשה לו מצב רוח טוב, והמצב רוח טוב הזה הפך אותו לאופטימי ולשמח, ואז הוא גרם לו לברך, כן? כשאדם עצוב ומכונס בתוך עצמו, הוא לא פתוח לאחרים. אבל אם אתה מביא לו ריח טוב, אתה מביא לו ראשי עומס, זה יתגיד עם יצחק אבינו, ואה, נכנסתי ויעקב אבינו ריח של גן עדן. מה זה ריח של גן עדן? ריח של גן עדן זה עטר ויתראי בליקוד שבוי חולה אשר שכינת את המר. שכינת שכינתו יתברך בתוכנו, זה מה שהוא מריח בו. לכן הוא לא קורא לזה טור פולחנה, הוא קורא לזה טור בית מקדש. הטור פולחנה מבטא את העבודה שלנו, את ושם לעבודך כימי עולם, שם נענה ונראה ונשתחווה לפניך. אבל טור בית מקדש הזה מבטא את הקישם ציווה השם ואת הברכה, את היווה למושב אלוקייך, כי בחר היווה למושב, את הקריאת מלך רב, את השכינת שכינתו יתברך בתוכנו, ששם אנחנו, כל חיי הקודש שלנו נמשכים משם כל הזמן, גם כשאני לא רואים את הבית מול העיניים. זה נמצא גם בדברים משכן לבנה, נקודה אמיתית, יסודית, שבתוך לבבות ישראל לבנה המשכן, הבית הגדול והקדוש. אז אומר, אני רואה, הנה זה אתה בית המקדש, אתה זה שדבוק לשורש, אתה זה שדבוק בתיקונה העליון של כנסת ישראל, של כל גילוי מלכותו ודבר שמו בעולם, הכל מכוח עבודתך, הכל זורם בתוכך. אז אני מברך אותך בברכה הזאת. יצחק כאילו לא מתפשר, הוא כל הזמן, זה בפנים, זה ממש השורש. וגם גם בבארות אנחנו רואים את זה, שיצחק אבינו חופר את הבארות. אז נכון, ויחפור בכל הבארות אשר חפרו עבדי אברהם ואבי ציצנו פלישתים ויאמרו לפה ועשו בצרה ועוד המים ויחפור בר החרב ויריבו עליה וחשמה עצק ואוהב ותתנה עד ויחפור יצחק ויקרא שמה רחובות וכו'. כי אתה יחיד השם לנו פרים בארץ. יצחק חופר בארות, הוא עוסק בתיקון העולם. עד שאמרו, כן, זבל פרדותיו של יצחק ולא זהבו של אבימלך. אבל זה יותר מזה, זה לא סתם תיקון בעולם. יצחק מחופר באר. מי שהוא אורח זמני הוא לא חופר באר. כמו שאתם רואים שכל מיני יצורים שנמצאים בארץ והם לא קבועים בארץ, מה הם עושים? הם עושים מלא מזבלות בכל מקום, הם בונים בלי תוכניות מתאר, הכל שם זרוק, הכל שם זה, הם לא משקיעים לא בתאורה, לא בזה, הם משקיעים רק בבטן שלהם ובזה ובבית, הכל עם החמורים, עם הזה, ולא הכל מעורבב, והכל ביחד, כי לא, הם לא תמויים, הם לא, הם הרעים, הם תופעה חולפת, תופעה שצריך להחליף אותה מהארץ לפחות, אם לא מהעולם, אבל לא בסדר. אבל מי שהוא גר בארץ קבוע, מי שבא לארץ לנצח, אז הוא לא סתם, הוא סולל כבישים, הוא בני בינים, יש לו תוכניות מיתר, הוא נוטע קרמים וזיתים, הוא לא סתם זורק בתפזורת, הוא נוטע, הכל מסודר, הכל יפה, הכל קבוע, לחפור באר, אתה מה זה לחפור באר? זה לא לחפור בור קטנטה, זה לחפור באר, זה השקעה עצומה. יצחק אבינו שכון בארץ, אני משתרש בארץ, אני לא רק הולך בארץ, אני חופר בארות, והבאר היא החיים הפיזיים של החיים שלנו בארץ ישראל, של יישוב הארץ, אם יש באר, יש הכל, כן. מטיונים, כל מזיכרון יעקב, הבארות, כן. כאילו ביבנה, בקיבוץ יבנה גם, אני שומע את המקום שהקימו את הקיבוץ, פה חפרו ובעומק, לא זוכר כמה מטרים, מצאו מים, 56, לא זוכר. חופרים בארות, אחרי זה שמשתכלים יותר חופרים, מוצאים גז, אני יודע, משתכללים, ברוך השם. אז זה הממד הפשוט, אבל יש ממד יותר פנימי גם, שחפירת הבארות מסמלת, מלמדת, מבטאת. אז פה, אז הרבה מבחן כתב בהתחלה, הכוונה היא כך, אני אסביר לך. שאברהם אבינו הפיס את האמונה בקדוש ברוך הוא בעולם, שהוכחיו אלפים ורבבות כבר בדברי הרמב״ם, ואת הנפש שעשו בחרן. והבאר זה האמונה. אנשים שהוא הכשיר אותם לאמונה בקדוש ברוך הוא, אז הם, האמונה היא כמו הבארות שמקבלים את המים ופותחים את הנפש הסתום באמונה, לכן תקרא חפירת הבארות, כאילו, כן, נטיעת האמונה, והגרים שהתגרו חפירת בארות, והם שני פסטור, החזירו אותם לצורם, כן, מתעוררות, אחרי זה הכל, כן, הכל התמוטט, כן, הלכו, התפזרו, יש לדרכו, לא החזיקו מעמד. כלומר, הוא מסביר לנו שמדובר פה על עבודה רוחנית של גיור גרים. גיור גרים זה עבודה רוחנית של נטיעת האמונה ומציאת המים החיים. זה שיצליח לתפוח להם את סתימות הלב ולחזור את האמונה בבורא יתברך שמוביל הלב. תיקון רוחני, אבל מקומי, יחידי, פרטי, גיור גרים. אנחנו מוצאים עוד בעריכות מרובה מאוד בנרחמנו הקדושים. שהבאר היא כנגד התורה הקדושה, נכון? הבאר שחוזרת כל הזמן עם אופייה, בתורה שרים, תורה נביאי העם. זה שיר ישראל, השירה הזאת, אני באר האנולה, אורחיים הקדוש שם, בזה לא נקרא תיגר על הדור, איך לא אמרו שירה על התורה הקדושה שקיבלו, זאת השירה נאמרה על התורה, וכדי למצוא את התורה צריך לחפור אותה, וצריך לעמול בה, תורה שרים, תורה נביאי העם. כלומר, אני רואה ממד של תיקון נשמתי, אישי שלי, על כיף, שהבאר מרמז לגרים, אתה בהתחלה אמרנו הבאר, זה תיקון מעשי בעולם הזה של מצוות יישוב הארץ, זה תיקון של גרים ואמונה, וזה תיקון של כל התורה בעריכות. וכן, כל מי שמכיר גם בעריכות שם בהקדמה לשם שמעת את השוק כותב בעריכות שם משהו, כל תיקון הנשמה שיורדת לעולם הזה, זה נקרא לשם חפירת הבארות, שההבדל הוא שבור יש ברער, יש בו רק את מה שנותנים בו, הוא לא נובע מעצמו. אז נשמע לפני ירידתה לעולם הזה את הבחינת בור, שכל חייה, גם העליונים, היו חיים שנטועים. מצד שככה הקדוש ברוך הוא בסדר היצירה פעל ועשה בנו. אבל ידי שהנשמה יורדת לעולם הזה, היא נהפכת לבאר, שיש אין סוף לגבול המים שלה, והיא נובעת מעצמה, מביאה עצמית, כדי שאתה עמל ויגיע בתורה, ואתה בעצמך נהפך לבאר. כן, כמו שהמים שיורדים מהשמיים דווקא על ידי שהם מחלחלים דרך כל האדמה הזאת והם כאילו נאבדים, וואי, יש פה מים, פתח את הפה, יש שתי מים, יורד גשם, עכשיו זה נפל על הרצפה, זה התלכלך ונהיה בוט ויוצרף, אבל בסוף זה יורד באדמה וזה סוחף אלו מינרלים ומלחים מהאדמה, ואז נובע בבאר, ואז מוכרים חזה מים מינרלים, זה מים יותר משובחים ממים של גשם, הם סחפו אליהם, כלומר דווקא ידי ירידת הנשמה לתוך העולם הזה והתבררותה ועבודת הקודש שלה בתוך החיה פה, בתוך החיה, בתוך העולם הזה, כל הלמוד שבו, והיא הולכת ומתבררת והיא נובעת מלמטה ללמעלה והיא באר, והיא צריך לעבוד על זה וזה לא בא בחינה וכו', כן, כל תיקון הנפש של האדם שנמשל במשל הבאר. אבל גם פה עוד הפעם, נכון, אז חזרנו יותר פנימה, כן, יש את העבודה הפיזית הגשמית של הבירות לתיקון עולם ויישוב הארץ, יש את העבודה של אמונה ובניין התורה ובניין תיקון כל הנשמה של האדם בעולם הזה, אבל צריך לעזור לשורש שורשים, שפה הרב בן בעריכות מסביר לנו שמה זה אבות סימן לבנים, שכל מה שהיה אצל האבות ברמז וזה אצלנו מתבטא בדורי דורות, שחפירת הבירות היא בניין בתי המקדש. אז אם שרבנו בחי עוד תארים, כל מה שכתוב ברמב"ן כתוב גם לרבנו בחי. אז בעריך התורה בבארות האלה, מה התואר, אתה מגיע אלינו, מה הכבוד של יצחק, הם רומזים על העתיד. באר עמד לבית המקדש, מקור מים חיים, את השם, הבאר הראשון עסק, בית ראשון, התעסקו, נחרב, הבאר השני סיפנה, כן, כתבו סדנה, סדנת חינה, והבית השלישי שיבנה במהרה בימינו, רחובות, ויעתק משם, משתכלל הבית השלישי, לא רבו עליה, שם לא יהיה מריבות הבית השלישי, זה יהיה בלתי גבול, התרחבות לאין קץ, רחבה ונסבה למעלה למעלה, ירחיב השם את גבולנו, ואם ירחיב השם את גבולך, שזה נאמר על העתיד לבוא, הרחבה של גילוי אלוהותו וקדושתו בתוכנו, והזכיר בבית השלישי את שם השם, ולא הזכיר את זה בפעם, בבארות, כאילו, רק ברחובות הוא אומר, כי הרחיב השם לנו, כי הבית הראשון והשני נבנו על ידי בשר ודם, אז היה להם גם בסוף, אבל הבית השלישי הוא בניין שמיים, לא ישלוט בחורבן, לכן הזכיר בו השם יתברך. לכן קרא גם דוד לעיר ציון, עיר דוד, אבל למה לא קרא לה לשמו של הקדוש ברוך הוא? שגלו ידוע שזה עתיד היה להיחרב, אז זה לא יקרה לשמו, אבל העתיד לבוא שזה יהיה חי לעד וקיים לנצח, נקראת על שמו יתברך, ובלי מחיצות, בלי לבושים, רק גילוי לאותו וקדושתו יתברך בנו לגמרי, והשתחרו וקראו לך עיר השם ציון קדוש ישראל. זה רחובות מה?
זה רבים לחיים?
זה רבנו בחי, אתה צודק. זה תגיד לך שזה הספר של רבנו בחי, אבל אתה צודק, זה רבנו בחי. מספרים לנו, אתה יודע, פעם רץ יהודה רצה להדגיש להם, אז הוא מסיפר לנו את זה, אמר להם, בבוקר אחרי תפילת שחרית וזה, אז היום יש לנו פגישה. אתה יודע, דרך ארץ השיב אומר לך, היום יש לנו פגישה. אם יחב נכנס היום. יש לנו, לכולנו, יש פגישה. היום אנחנו נפגשים איתו. מי? היום איזה עורך נחמד, היום. ככה מתח אותם וזה שם. איתו, רבי יהודה הלוי. אני יודע אם שהוא בקוזר, היום נפגשים רבי יהודה הלוי. זה רבנו בחי. זה אומר, כל חפירת הבארות פה, הבאר מים חיים האמיתית, בבית המקדש. ובזה עוסק יצחק אבינו. כאילו כל אחד, איך אומר, איפה אתה נמצא? תגיד, איפה אתה נמצא? כל אחד לפעמים לפי הדימויים שלו, אתה מבין איפה הוא נמצא? מה זה מזכיר לו? תראה, יצחק אבינו, הוא לא יוצא מהר המוריה. הוא מגיע מהר המוריה. מחשבותיו משוטטות בהר המוריה. הולך להתפלל, ואתה, הוא רואה משהו, הוא אומר, וואלה, זה בית המקדש, ריח טוב. ותכן העיניו מרות. אז נכון, אולי ככה במהלך הזה גם אפשר להגיד ותכן העיניו מרות. אז הוא חזל שהוא היה בעקדה, הוא ראה מלאכי מרום, נכון, הוא ראה ואינו ידי אברהם ואינו ידי יצחק, ואינו ידי יצחק משתתה במלאכי מרומה. מה שהיה לו בעקדה נדבק למעלה לגמרי בתכנית המסירות וההתדבקות המוחלטת בו התברך, שלא ישווה ולא ידמה, כמו ש...
כן, אדם שזוכה אפילו בעולם הזה בתוך הלב והנפש והמחשבה שלו לדבקות אמיתית בקדוש ברוך הוא, אז הוא זוכה, איך אומר, החזן שומר, נהיה מלאך לרגעים ולא ישווה ולא ידמה לזה שום עון שבעולם. אז והתרגום אצלנו בקורסי קרא קדישא, זכה לגילוי מראות אלוקים, זכה לדבקות המוחלטת עד שיצאה נפשו. עכשיו נכון, חזן אומרים שזה היה כאילו עונש, אז לא רצה שהוא מעניש אותו, חיכה עכשיו ואחרי שהוא היה זקן כמו עיניו מרות. אבל אולי אפשר בנוסח אחר של התרגום מרושע מפה, לא משמע שזה עונש, כאילו שפשוט כאילו יצחק כמו עיניו מרות, הכוונה, אתם יודעים ששמירת העיניים, ודאי ששמירת העיניים יש לה ביטוי הכי פשוט לשמור את העיניים לראות מרות אסורות, אבל שמירת העיניים יש לה גם ביטוי פנימי שהעיניים שלך יביטו למעלה. זה לא, אתה עושה את העיניים, נכון, אתה שומע את העיניים בממד החיצוני, אבל אדוני, אתה צריך לשמור את העיניים שלך שלא יהיו מבוזבזות רק על ראייה שטחית, על ראייה חיצונית, שהעיניים שלך יהיו עיניי תמיד אל השם, שעיניך יהיו משוטטות בקורס זה יקר הקדישה, שהייתה מחשבתו משוטטת למעלה. יש לו פה עוד ביטוי כזה, שוויתר יצחק להשם, שאלה את מחשבתו בתפילתו למעלה למעלה. כאילו יצחק ותכן עיניו מראות, כי הוא תמיד היה עסוק בהשתרשות, בחזרה לשורש השורשים, לקודש הקודשים. אז קראו עיניו מראות את החזוד דיימה, כי כל ההסתכלות שלו הייתה רק עיניי תמיד אל השם, עד עין בעין רוב ישוב השם ציון. אנחנו צריכים לסיים הרבה, נכון? חשוב פה קצת קצת שורות לפחות פה מעולד ראייה, עושה את זה בכמה קומות, שם את היום לבידה שאנחנו אומרים, שזה מלבידה שבמירה בימינו. טוב, אז שזה חשוב לעסוק בדברים האלה, לעסוק בלימוד הזה, בחזרתנו לשורשנו ובקשתנו את שורשנו, שזה אנחנו יודעים מיצחק אבינו. אז הוא אומר, ההכרה עם כל הקלקולים הפרטיים רעים רק מחסרונה של הערת החיים הכלליים, מחורבן בית המקדש, שינות על כבוד מבית חיינו. זה גרם לעולם שנחשך, זה גרם לכל סבל הנשמות, לכל המצרים והמחשקים, ולזה לכל הגרונות הנוראים, כל חטא ועוון וכל פשע. על כן מוכרחת היא הנשמה הישראלית לבקש את תיקונה בשורשה. יוחזר כבוד השם על מכונו, יגלה הדר הקודש וזיבו בעולם, והכל ישוב על מכונו, ותבנה בית המקדש במהרה בעמנו. עכשיו שימו לב למילים, השאיפה למהירות הבניין, זה לא רק משהו שהוא קיים בעיקרי יסודותינו, שיהיה בניין בית המקדש, צריך לשאוף לזה. השאיפה למהירות הבניין היא פועלת עליך כאן ועכשיו, היא נותנת מעוף של קדושה מברקת בנשמתנו. הנשמה שלך מקבלת ברק של קדושה כשאתה מתאבן למהירות בניין הבית. והשקיקה שהמהירות הזאת תהיה בימינו, היא מקשרת את כל מהות החיים שלנו גם בצורתם הזמנית ליסוד הקדושה השלמה העליונה, שכל הארץ תאיר תאיר והאירה מכבודה. כן, התשוקה והשאיפה היא מבריקה את האורה הנשמתית בתוכנו ומחבר אותנו ליסוד הקדושה השלמה, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן. מעולת ראייה בעמוד קוף קף זין, זה פרשת התנים, קוף קף זין.